בוקר טוב, פרשת בהר. אנחנו בענייני שמיטה ויובל. בהתחלה נראה דברים מוכרים ולאט לאט אני חושב שנחדד דברים נוספים. אומר הכלי יקר בתא מצוות השמיטה. תא מצווה זו היא להשריש את ישראל במידת האמונה והביטחון בהשם. כי חשש הקדוש ברוך הוא פן בבואם אל הארץ, התעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי. וכאשר כביר מצא ידם, ישכחו את השם ויסורו בתכונה ממנו. ויחשבו כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, ועולם כמנהגו נוהג, ויחשבו שהארץ שלהם היא, והם הבעלים ואין זולתם. מצוות השמיטה, בשונה מהרבה הרבה מצוות אחרות, מאוד באה להשריש בנו את מידת האמונה והביטחון, להבין שגם כשאנחנו לא פועלים ולא עושים בשדה, תודה רבה, אנחנו מתברכים מריבונו של עולם. גם שבת, נכון מאוד, אלא שמה שבת? מה ההבדל בין שבת לשמיטה? לכאורה, פנחס מאיר הערה נכונה. אם יש לי את שבת שבה אני לא עובד, למה אני צריך את השמיטה? גם בשבת, אדם שיש לו מסעדה, ולא פותח את המסעדה שלו בשבת, מפסיד מזה הרבה כסף. למה זה לא אותו דבר? בילקוט שמעוני מובא, במדרש מובא, רב יצחק נפרא אמר, על מי נאמר גיבורי כוח? אלו שומרי שביעית. בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחד, לחודש אחד, לכל ימות השנה, סליחה, שמה לכל ימות השנה, ודין חמיחקלי, בירי קרמי, בירה ושתיק, פירוש, וזה שומר השמיטה, רואה שדה ושוממה, כרמו שומם ושותק. לא לפרק זמן של יום אחד, שבוע אחד, חודש אחד, אלא לפרק זמן של שנה שלמה. ומה קורה ביובל? שנתיים שלמות. מה אנחנו מבינים מכאן? מה ההבדל בין שבת לשמיטה? נכון, גם שבת בא להשריש לנו את האמונה. המועדים באים להשריש בנו את מידת האמונה, נכון מאוד. אבל כדי שהאמונה זה לא רק יהיה דיבורים באלמה, אתה חייב לבחון אותה על פרק זמן ארוך הרבה יותר. בא מישהו לבן אדם אומר, תשמע, אני צריך הלוואה של 500 שקל. אתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע, נבח, לא בטוח שהכסף יחזור אליך. אתה נותן או לא נותן? הוא מסכן, לא, הוא באמת מסכן. אתה נותן או לא? נותן, כי מה אתה אומר? מקסימום מה יקרה? אנחנו נמיר את ההלוואה לצדקה. מקסימום. אותו יהודי בא אליך ואומר, תשמע, אני חייב 150 אלף שקל. עזרת השם. תוך שנה כל הכסף אצלך. עכשיו אתה מכיר את התחשית. יצא לו שם כבר של אחד שלווה ואינו פורע. אתה תיתן לו 150 אלף או לא?
לא.
תן לי לחשוב על זה.
לא, לא 150 אלף.
ואז עוד יומיים תתקשר ותגיד לו, לא. למה? יש לנו דברים, אדם מוכן פעם בשבוע לא לפתוח את העסק. נכון, הוא מפסיד. זה לא בהכרח שיש לו אמונה חזקה. הוא מוכן לא לפתוח כי הוא מוכן לספוג את ההפסדים. אבל אם אתה תבוא ותגיד לו, אדוני, אם לא תפתח בשבת, יהיה לך שכר יותר גדול מבחינה גשמית, לא מדבר כרגע על זה, הוא לא בהכרח חי שם. הבן אדם לא בהכרח חי שם. אבל כשאתה לוקח בן אדם לשנה שלמה, ואומר לו, השנה אתה לא עובד, כבר סיפור אחר לגמרי. שמה זה כבר באמת מבחן של אמונה. הפרק זמן הזה מאוד קשה לבן אדם שהוא לא מאמין לא למצוא אי חיטימצס שבהם הוא יוכל לעבוד את הקרקע. עד כדי כך מצוות השמיטה היא חשובה ובאה לחזק אותנו בקשר עם ריבונו של עולם, שעל מה נהנשו בני ישראל? על מה נהנשו ישראל 70 שנות גלות? אומרים חז"ל, 70 שנה של גלות בבל היו כנגד 70 שנות השמיטה ויובל שהיו בשנים שהכיסו ישראל בארצם לפני המקום. 430 שנה. כל התקופה הזאת, 430 שנה, עם ישראל לא שומר שמיטה. עם ישראל לא שומר שמיטה, תצא לגלות. למה? כי כשאתה לא שומר שמיטה, אתה מאבד את הקשר עם ריבונו של עולם. אתה מאבד את הקשר. תראו כמה היום, אז נכון, היום שמיטה היא לא מדאורייתא, אנחנו יכולים יותר להרחיב את היריעה, יותר למצוא היתרים, אבל תראו איך היום כל החקלאים מנסים כמה שיותר למצוא פתחים, איך כן יוכלו לעבוד את הקרקע. זה באמת קשה, וההשלכות הן מרחיקות לכת. שנה הם יסתדרו, אבל מה יהיה בשנים הבאות? הרי היום, מה כל העניין, אחד העניינים של אוצר הארץ? למצוא כל מיני, לחזק את החקלאות היהודית בגבול עולי מצרים, וכל מיני זה, מה עומד מאחורי הדבר הזה? למה לא לקנות מחקלאי ערבי? הרי אנחנו קונים הרבה דברים מערבים, מה אתה מתרגש עכשיו מעוד כמה עגבניות שנכנסות לך מעזה? כל השנה אתה מפרנס אותם. אז מה אתה מתרגש? תשובה, ספקים היום עובדים בכמויות אדירות עם כל מיני חקלאים שאינם יהודים, ובשנים הבאות הם אומרים, למה אני צריך לחדש את הקשר עם החקלאי היהודי? תן לי להמשיך לעבוד עם מוסטפה, יותר זול, שלום על ישראל, למה אני צריך את היהודי? העניין הוא לא השנה הזו, העניין הוא פגיעה בחקלאות לטווח הרבה יותר ארוך, ואם אכפת לנו מאחינו היהודים, אז הנה חינמי, צריך לעזור לחקלאות היהודית. אז אוצר הארץ מנסים למצוא את הנוסחה, כמה שפחות לסמוך על היתרים, וכמה שיותר לחזק את הפתרונות ההלכתיים היותר מוצקים. נחזור לענייננו. השכר של שומר השמיטה, מה הוא? מה מבטיחה לנו התורה בשנת השמיטה? מתי? בשנה השישית. בשנה השישית הארץ תעשה יבול לשלוש שנים. או, מה זה חוכמה? אם בשנה השישית אני כבר... באים לבן אדם אומרים לו, תקשיב. אתה השנה מקבל שכר כפול. שנה הבאה תוכל לצאת לשבתון. נופש. מה בן אדם יאמר? תודה רבה. מה החוכמה הגדולה לשמור שמיטה אחרי שבשנה השישית ראית כל כך הרבה יבול? א', זה חוכמה. כי כשבן אדם, הרבה פעמים בן אדם שוכח את מה שהוא קיבל, וכשהוא בפועל רואה שעכשיו יש לו אפשרות להרוויח וזה לא קורה, הוא מרגיש שהוא מפסיד. אדם יש לו מנה, רוצה 200. לא ירגיע אותו שהוא קיבל כפול. אבל תראו דבר יפה. יותר מזה. תסתכלו מקור 8, בואי ננסה להסביר את מה שהתורה אומרת לנו כאן. אני קורא מקור 8 ו-9 מחובר, בלי הפרשנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. ועשיתם את חוקותיי, ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פירייה ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. טוב, אז בואו נסביר, נפרש את הפסוקים בתרגום חופשי. הארץ תיתן פריה ואכלתם לסוף, ואל תדאגו. אתם שואלים איך זה יקרה? אתם תראו שבשנה השישית יהיה יבול שיספיק לשלוש שנים. מסכימים לתרגום החופשי שאמרתי? הספורנו לא מסכים. הספורנו מסביר כך את הדברים. ונתנה הארץ פירייה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. תדע לך, בשנה השישית לא יצמח יותר יבול. בשנה השביעית, כשיצמח לך יבול, אתה צריך להבין מה המשמעות. כל בננה שאתה תאכל, כל בננה, יהיה בה כמו ארבע בננות. כל נקטרינה שווה לקילו נקטרינות. בתחושת השובע, בויטמינים. וציוויתי את ברכתי, אומר רשי, ואכלתם לשובע, אף בתוך המעיים תהה בו ברכה. אתה לא תראה את זה. אבל כשאתה תאכל נקטרינה, אתה תרגיש שאכלת ארוחת צהריים. פילפלויים. שווה היום לקנות נקטרינה אחת במחיר של קילו נקטרינות, זה מציאה. זה מציאה הדבר הזה. אומר הספורנו, אבל אם אתה לא מאמין לזה, כי הרי אתה לא תראה בעין, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אם אתה קטן אמונה, בשבילך יש, הנה, התורה תתנהג אחרת. מי שמאמין שכל נקטרינה תתברך במאב, באמת לא יהיה יותר יבול. אלא בצד, כל נקטרינה תחזיק בתוכה כמות גדולה יותר, בצד הסגולי. מישהו קטן אמונה, למה? כי הוא רוצה לראות את השכר שהוא מקבל, בשביל הקטני אמונה האלה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. אני קורא ספורנו, וכי תאמרו מה נאכל, וכאשר יסופק זה אצלכם, ולא תבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו, אז מה? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. או, אנחנו מבינים שגם בשמירת השמיטה, יש מדרגות של אמונה וביטחון. במה נמדד? במה נמדד את רמת האמונה והביטחון של האדם? כמה הוא מחפש שליטה? מה המילה המנוגדת לאמונה וביטחון? שליטה. אדם שמחפש שליטה זה אדם שבוטח בעצמו. לא שם את ביטחונו באחרים. יש אנשים, שומרי השמיטה, הצדיקים העליונים, באים ואומרים, אני מעביר את כל השליטה לריבונו של עולם. ריבונו של עולם הבטיח שבכל נקטרינה, יהיה לי קילו נקטרינות, שלום על ישראל. יש כאלה שמוכנים להאמין, אבל הם אומרים, שמע, ריבונו של עולם, אתה חייב לתת לי סימנים. אני חייב לראות במוחש את הברכה. זה סוג של שליטה. אתה צריך, כדי להיות, לבסס את האמונה, כמו שצריך, אתה צריך להרגיש שבאמת יש פה. אל תדבר איתי עכשיו מתברך במאיים, צד סגולי. זה לא עושה לי את זה. אני רוצה להרגיש את הדברים. ככל שבן אדם שולט יותר, מחפש יותר את השליטה, כך הוא פחות מאמין. וככל שאדם נמצא במקום של הרפיה, אז הוא כך, יש לו הרבה יותר מקום של אמונה, והמשמעות של הדברים, כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, שזה תלוי כמה ריבונו של עולם נכנס לנו לתוך החיים. השם צילך על יד ימיניך, אומר המדרש, שהשם הוא כמו הצל שלך. מה שאתה עושה, הצל עושה אחריך. כמה שאתה מאמין, כך הקדוש ברוך הוא ידבר איתך. נכון, יש לנו חובת השתדלות וכולי. איך אנחנו בודקים האם אנחנו נמצאים בקט המאמינים או בקט הפועלים הבלתי מאמינים? בהרגשה, ברמת הלחץ. ריבונו של עולם, תן לי סימנים. ברגע שאתה מבקש סימנים, אתה הפסעת, ירדת במדרגה. ברגע שאתה לחוץ, ירדת במדרגה. ברגע שאתה שלב ורגוע, אתה נמצא במקום הנכון, אלא אם כן, אתה מאוד מאוד בטוח בעצמך, ולא בריבונו של עולם. אבל רמת השליטה, זה שמה בעצם נבחן את האמונה שלנו. אני אתן דוגמה מחינוך ילדים. חינוך ילדים, אחד מהדברים החשובים ביותר בחינוך ילדים, זו סמכותיות. נכון? סמכותיות. כל אבא שרוצה שהילדים ילכו בדרך שלו, צריך סמכות בבית. סמכות זה דבר שהוא מאוד מאוד מדבק. מדבק, הכוונה, הוא נותן תחושה טובה לבן אדם. סמכות זה לא עקשנות, זה לא כפייה. סמכות זה לדעת את המעמד שלך, ושמי שעומד מתחת לסמכותך, הוא מרגיש בטוח בידיים שלך. הרבה פעמים, למה אנחנו מאבדים את הסמכות? למה אדם, את הסמכות אי אפשר לאבד? למה אנחנו מאבדים את הביטחון בסמכות? יש בחינוך, יש את העבודה של המחנך, ויש את העבודה של המתחנך. מה התפקיד של המחנך? התפקיד של המחנך זה להתוות דרך, להאיר את העיניים, להראות את המסלול, להראות את הגבולות גזרה, לדעת איפה השוליים ואיפה אפשר לנסוע. מה התפקיד של המתחנך? לבחור בטוב, נכון? כהורים הרבה פעמים מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים פיקוד גם על החינוך וגם על התוצאות של החינוך. וכשאנחנו לוקחים אחריות על התוצאות של החינוך, מה תמיד התחושה שתהיה? אבא אומר לילד, לך תצחצח שיניים, והוא אומר לא רוצה, אז הרבה פעמים מה מיד האבא ירגיש? הוא מצפצף עליי. הוא פגע לי בסמכות. למה הוא מרגיש את זה? כי הוא לקח פיקוד גם על מה? הוא לקח פיקוד גם על התוצאה. אם לצחצח או לא לצחצח, זה החלטה של הילד. אם הוא לא יצחצח, הוא יישא בתוצאות. יש לכל דבר מחיר. אבל למה אתה מרגיש לא סמכותי בזה שהוא בחר לא טוב? אם יש מפקד בצבא מאוד סמכותי, אבל יש לו חייל אחד פורה הראש ולענה, זה הופך את המפקד ללא טוב? או זה מברר לנו שהחייל הזה לא ממושמע? זה הופך את המפקד, החייל לא ממושמע. למה אתה מסיק מזה שהמפקד הוא לא טוב? אם כל המחלקה מצפצפת, זה כבר סיפור אחר. אבל לא תמיד התוצאה היא מלמדת על המצב שלי. ואז מה זה אומר כלפיי? כלפי המחנך, כלפי המחנך אתה צריך מאוד מאוד להאמין בזה שהילד רוצה לבחור בטוב. זה חלק מהסמכות. שאתה מאמין במי שעומד תחת סמכותך. מה זה להאמין במי שעומד תחת סמכותי? להאמין זה שברור לך שכך יהיה. זה נקודה מאוד 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 חשובה בחינוך. האמון שכך יהיה, בסופו של דבר הוא נותן כוח, הוא נותן כוח למתחנך לפעול בדרך ישרה ונכונה. וכשבעל הסמכות מאוד מפקפק, כמו שקורה הרבה פעמים במשפחות, שכשהילדים הם נכנסים לרוטינה שלא להקשיב, כבר האבא, מה שעובר לו בראש, זה ודאי שהם לא יקשיבו למה שאני אומר. עכשיו אנחנו נכנסים פה למסע ומתן. אז מה תמיד יהיה לו? מסע ומתן. כי במה שאתה מאמין, זה מה שיהיה. אני יודע שאני מדבר בצורה כללית, ויש מקרים חריגים, וכו' וכו', כל מקרה לגופו, אבל באופן עקרוני זה נכון. אתמול היה אצלנו, היה אצלי בבית שיעור בזוגיות, אז דיברנו על רבי עקיבא ורחל. אמרו לי, אמרתי להם את המקום הזה שביחס, אחד מהדברים שאישה מאוד 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 חשוב לה, זה שבעלה יהיה לה למשענת. בתכונה הטבעית של אישה, זה להישען על בעלה. אישה היא צריכה להרגיש שהיא נמצאת תחת אדם שהיא בוטחת בו. הרבה יותר חזק מאשר הבעל, צריך, הבעל, היחס של הבעל לאשתו הוא יחס אחר. אני רגע מדבר על זה. שאלו אותי מה היה עם רחל ורבי עקיבא. הרי רחל באה והיא זו שדחפה אותו, והיא זו שהתנתה איתו שהוא ילך ללמוד, שאחרת היא לא תסכים להתחתן. זה נראה שהיא הייתה הפושרית בכל העסק שם. מה מסתתר מאחורי הסיפור של רחל ורבי עקיבא? רחל זיהתה ברבי עקיבא תכונה שהיא מאוד 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 העריצה. מאוד העריצה. איזה תכונה זיהתה בו? זיהתה בו את התכונה שרבי עקיבא עומד ורואה את המים המטפטפים על האבן, ואז רבי עקיבא מסיק, פרח לי המשפט. נו, איך הולך? איך הולך הממור של חזל? ברח לי. טוב, נו, אפילו שיר עשו על זה. אבנים שחקו את המים. או, סליחה. אבנים שחקו את המים, ואז רבי עקיבא מה אומר? אם מים יכולים לשחוק את האבנים האלה, אבן כל כך, אז הלב שלי, גם זה יצליח. היה לו את המידה של המסירות, היה לו את המידה של העקשנות, להתעקש על הדבר, ההתמדה, העקשנות. את זה רחל מזהה, רחל מעריצה, רחל מבינה שעם הכוח הזה, רבי עקיבא יוכל להניג אותה, יוכל להוביל אותה. את הדבר הזה היא מעריצה, ורבי עקיבא מרגיש, מה התחושה הכי טובה לגבר? התחושה הכי טובה לגבר, זה שאשתו מאוד מאוד מעריכה אותו. יש נשים באות, אומרות מה בעלי, איזה, אחת הבעיות בזוגיות הרבה פעמים, תתני לו את המקום שלו, תתני לו הרגשה שאת סומכת עליו, שאת מרגישה שאת בידי, אז היא אומרת, אבל איזה, איך אפשר לסמוך על הזלמן הזה? איך אפשר לסמוך עליו כזה סמרטוט? טוב, אם היא רואה בסמרטוט, קודם כל היא נכינה מי שהוא צריך להתחזק, ולצאת מהסמרטוטיות שלו, אבל האישה יכולה לעזור לבעלה לצאת מהסמרטוטיות, אם היא תיתן בו את האמון הזה, שהוא יוכל לצאת, אם היא תסתכל עליו באור חיובי, הכל עניין של אמון. אמון ואמונה. אני חוזר ליחס שלנו עם ריבונו של עולם. ככל שאנחנו מחפשים שליטה, ראינו את השליטה בחינוך. כשאנחנו לוקחים אחריות על התוצאות, זה שליטה בחינוך. כשאנחנו מחפשים עכשיו לראות את השכר של ריבונו של עולם, זה שליטה במציאות. אדם צריך ללמוד במציאות לא להיות שולט. להיות משתדל, לעשות דברים טובים. לא להיות שולט זה לא לעשות. לא להיות שולט זה בתחושה. אתה צריך לעשות את המוטל עליך. על התוצאות, אם זה יצליח או לא יצליח, זה כבר שייך לריבונו של עולם. לפעמים בן אדם עושה משהו ומתוסכל. תרחתי כל כך כל כך הרבה, בסוף זה לא צלח. שמעתי פעם את הרב לבנון אומר, אם אני הייתי לוקח קשה כל פרויקט וכל איזשהו דבר שניסיתי להקים וזה לא צלח, אז אני הייתי היום בדיכאון. אני עושה מה שאני יכול. אם זה יצליח או לא יצליח, אני משאיר את זה לריבונו של עולם. הצליח מצוין, לא הצליח, עוברים לפרויקט הבא. כמה הסתכלות כזו על החיים נותנת לנו באמת אושר גדול בחיים, אושר באלף, וזה גם אושר בעין. תראו, במקור מספר, אנחנו במקור מספר 20. למה היובל נקרא יובל? אני רגע מסכם לפני זה, מה אנחנו מבינים בשמיטה? שמיטה זה הרבה אמונה בלעתיד לבוא. הרבה אמונה בהווה. יהיה טוב, תירגע. ריבונו של עולם נמצא, אתה נמצא בידיים טובות. היובל, מה זה יובל? למה הוא נקרא יובל? על שם מה? על שם הקרן, על שם התקיעה, נכון? אומר הרמב"ן, ולפי דעתי לא קראו כתוב יובל על התקיעה, לא על הקרן, אלא על מה? על הדרור. שיהיו כולם בני חורין לדור בכל מקום שירצו. ואמר יובלי, שבה יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו. יובילו רגליו מרחוק לגור. ועל דרך האמת דרור מלשון דור הולך ודור בא. וכן יובל, שישוב אל היובל אשר שם שורשיו, והיא תהיה לכם. מה בעצם אומר הרמב"ן? למה היובל נקרא יובל? על שם יובל. אדם חוזר לשורשים שלו. הרש"ר הירש מסביר מה זה היובל. היובל יוביל ויביא. וביתר דיוק, הוא יביא הביתה. הוא יביא אדם ורכוש למעמד ולסדר הראוי להם. ומכאן גם יובל במשמעות קרן. למה קרן? כי התוקע בקרן היובל קורא לעדר לשוב הביתה. מה עושה היובל? הרש"ר שלח פה בכיוון של הרמב"ן. היובל מוביל אותנו חזרה לשורשים. הרבה פעמים אנחנו באים מהשורשים, אבל הרבה פעמים אנחנו מתכחשים אליהם. אדם בא ואומר, יאללה, אני, מה שהיה היה. כל הזמן אני עם המבט קדימה. היובל בא לומר לנו, קח את כל מה שהיה לך מאחורה, ותאמין שגם שם הכל, הכל, הכל לטובה. תחזור חזרה לבית הראשוני שלך. תחזור חזרה למשפחה שלך. תבין שמשם הכל התחיל. זה לא להאמין. לפעמים בן אדם בא ואומר, די, אני שם איקס על כל מה שהיה, לא מסוגל, החיים האלה גמרו אותי. פוסט טראומה, פוסט לא יודע מה. אנשים עוברים בחיים דברים. היובל זה בוא תשוב לעצמך. תבין שכל אירוע ואירוע שעברת, היה לו משמעות לחיים שלך, משמעות חיובית. הייתה מטרה חיובית. לאנשים הרבה פעמים קשה לבנות את העתיד, כי הם מאוד מאוד מתוסכלים ממה שהם חוו בעבר. היובל הוא בא, וזה מאוד קשה. קודם אמרנו שאדם צריך להאמין במה שהוא לא רואה. מה היובל בא לומר לנו? גם אם ראית שכביכול היה רע, היובל בא לומר לנו, תאמין שגם הרע הזה יש בו טוב. היובל זה בעצם סוגר את כל הזמן. זה עבר, הווה ועתיד, שאני צריך לחיות באמונה גמורה, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי. הקדוש ברוך הוא זה שאומר לי להרים את יד ימין, או להרים את יד שמאל. הכל מכל כל. היובל בא לומר לנו, אין דבר כזה, שאתה בא ואומר, אם הייתי עושה ככה וככה, יכול להיות שהיה אחרת. לא, אתה מובל חזרה. חזרה לבית, חזרה לשורשים. נכון, כמובן שאפשר ללמוד מטעויות. אל תסתכל על הדברים הרעים שקרו בגלל טעויות שעשית ותתבאס. אתה יכול לדעת, להתבונן ולראות איך יהיה נכון להתנהל בפעם הבאה. וגם זו לטובה, שריבונו שלו לימד אותך. לימד אותך איך מה לעשות ואיך לעשות. יש את המשנה שמכניסה אותנו קצת לדיכאון. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נמצאים בהלוויה, אנחנו נמצאים בשיעור. נכון, זאת המשנה שאומרים את זה בהלוויות. אגיד לכם את האמת, המשנה מתסכלת. מאין באתי, טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? קום אפר עם מוות עולה, גם לא גרוי שמציעה. אז מה אתה בא לומר לי? אם ההתחלה היא לא משהו, הסוף עוד יותר גרוע, אז מאיפה נשאב את הכוח לעבוד באמצע? מה אתה רוצה ממני? דפוק בהתחלה, דפוק בסוף, אז גם יהיה דפוק באמצע. אומר הרבי מלובביץ' הסבר מאוד יפה במשנה הזו. קודם כל הוא מקשה קושייה. המשנה שואל, אדע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה דין לחשבון. ואז היא עונה. שוב פעם היא חוזרת על השאלות. מאין באת? טיפה סרוחה. לאן אתה הולך? למקום הפ... בשביל מה אתה עושה לי את המשחק הזה? אתה שואל את השאלות, לא עונה את התשובה, ואז אתה בא לענות, אז אתה כבר שוב פעם שואל את השאלה, ורק אז עונה את התשובה. מראש, תשאל את השאלה, תענה תשובה. מה זה הפתיחה הזו? אומר הרב מלובביץ' הסבר מאוד יפה. הרישה של המשנה זה בכלל לא שאלות. זה קביעה. דע, תדע לך, מאין באת. אתה יודע מה זה עין? עין זה האין סוף. אתה חתיכת, יש לך חתיכת אלוקה ממעל אתה. אתה חלק מהאין סוף. דע זה, דע מאין באת. ולאן, אין, זה תחיית המתים. בספרים הקדושים. ולאן אתה הולך? יש תחיית המתים. ולפני מי? אתה עתיד אין לחשבון מי, זה בבחינה של... ראו מי ברא אלה. מה זה מי? מי זה עוד כינוי לריבונו של עולם במקרה הזה? ולפני מי? לפני ריבונו של עולם, אתה עתיד ייתן לי לחשבון. עכשיו הגמרא שואלת, מאין באת? מטיפה סרוחה. מה זה בא לומר לנו? תדע לך שכל הקטע החומרי בחיים, הגוף שלך זה כלום. הוא מתחיל בטיפה סרוחה והוא נגמר עם תולעים. זה גורנישט. אז מה אתה צריך למלא בין לבין כשהגוף הוא פעיל? כשהוא טיפה סרוחה הוא לא פעיל. כשהוא מקום אפר עם מוות עולה הוא לא פעיל. כשהוא פעיל באמצע מה אתה צריך לעשות? לקחת את הנשמה ומאוד מאוד להעצים אותה. לדעת שזה עיקר החיים שלנו. היובל בא להחזיר אותנו להבנה הזו. ככל שאתה פחות שולט בעולם, ככל שאתה יותר נשלט, ככל שאתה נותן לריבונו של עולם ללוש אותך, אז אתה באמת ממצא את החיים שלך בצורה טובה. זה כל המטרה של השמיטה ושל היובל. תראו במקור 25. למקום שבו שוכבים המתים, יש שני שמות. בית הקברות ו... בית החיים. אלו שני שמות הפוכים לגמרי. מצד שני, המוות מלמד אותנו על החיים. ולכן הוא נקרא בית החיים. מה נותן ערך לחיים? שהם מוגבלים. שיש להם סוף. אם האדם היה חי לנצח, לחיים לא היה ערך. אלפרד נובל המציא את הדינמיט. פעם מישהו אמר לאיזה עיתונאי שאחיו נובל מת. אבל העיתונאי התבלבל וחשב שמדובר בנובל עצמו. מערכת העיתון שלו הזדרזה ופרסמה מאמר הספד לזכרו. היה כתוב בו שהוא המציא את הדינמיט. חומר נפץ שהשתמשו בו במלחמה הזו והזו. נובל קרא את המאמר וחשב, ריבונו של עולם, מה אני משאיר בחיים? זה זעזע אותו. את כל הכסף שהרוויח בחיים תרם לקרן מיוחדת, וביקש שיחלקו פרסים לאנשים שעושים את החיים בעולם טובים יותר. כמה אנחנו מבזבזים את הזמן פה בעולם. ככל שאתה מתחבר לריבונו של עולם, צריך לדעת, ככל שאתה מאמין בו, ריבונו של עולם מאמין בך. אתם יודעים איזה מנוע, כמה כוח סוס, יש למנוע אמונה של הקדוש ברוך הוא בנו, הקדוש ברוך הוא מאמין בכולם. אבל הוא צריך את הפתח לי פתח כחודו של מחט. כשאדם נותן את חייו לריבונו של עולם, אומר ריבונו של עולם, אני יודע שאתה בחוטי מעליי, והוא חי בתחושה הזו, לא רק באמירות ובדפי מקורות, הוא חי את התחושה, זו תחושה שמלווה אותו. זה נותן מנוע לכל החיים. להצליח בעבודה, להצליח בחינוך ילדים, להצליח בזוגיות, להצליח בלימוד תורה, בכל תחום ותחום זה נותן לו המון המון הצלחה. ניגע בעוד נקודה אחת שיש לנו פה בנושא הזה של היובל, אם אנחנו באמת רוצים להגיע לשלמות, בנקודת היובל אנחנו מאוד מוצאים את נקודת ארץ ישראל. נקודת הארץ. כל מקום חוזר, כל אדם חוזר למקום שלו. מה כל כך מיוחד בארץ הזו? ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. ארץ ישראל זה המקום של האדם. ישי בן עזרא מופלא, בספר בראשית, הלוואי כן את חלקת השדה. יעקב אבינו. כשהוא קונה משכם, קונה את החלקת השדה מסביב לשכם, אומר אבן עזרא, חלקת השדה, חלק בשדה. והזכיר זה הכתוב להודיע, כי מעלה גדולה יש לו לארץ ישראל, ומי שיש לו בחלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא. הרב זצ"ל באורות ארץ ישראל, כותב שאדם לא יכול להיות מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזו בארץ ישראל. ארץ ישראל, אווירה דארץ ישראל מחכים, זה לא הלצה של חז"ל. חז"ל לא סתם נותנים שבחים לארץ ישראל. זה משהו אמיתי. כשאתה רוצה שריבונו של עולם יפעל עליך בצורה ישירה, לא מספיק רק להכניס אותו לחיים שלך ברובד המחשבתי והאמוני, נקרא לזה המיסטיקה, אלא צריך את החיבור ואת הקשר לארץ ישראל. תראו היום, תראו את המאבק, תראו את המאבק שיש. העם הזה של המרצחים השפלים האלה, הם מבינים נקודה שהרבה יהודים שמסתובבים סביבנו לא מצליחים להבין. על כל רגב אדמה פה צריך להילחם. כל רגב אדמה פה בארץ הזו זה עוד כוח, זה עוד יניקה מהרוחניות. איך כל הבלגן תמיד מתנקז שם? להר הבית. כל הזמן, הר הבית, הר הבית. צריך לדעת איפה שהגויים, מה שמקפיץ אותם, שם נמצאת נקודת האמת. וכשאתה נכנע להם בנקודת האמת, אתה נכנע ואתה שובר את הקשר שלך עם ריבונו של עולם. הרבה מנהיגים עמדו להם לישראל. הבלגן התחיל ממוישה דיין. שם התחיל הבלגן. אבל הבלגן ממשיך עם המנהיגים הנוכחים. גם הנוכחי וגם זה שקדם לו, כולם באותה סירה. כולם באותה סירה. כמה תמכו בגירוש מגוש קטיף? לא, גם ביבי היה בתוך הסיפור הזה, לא? גם הם תמכו. מי נתן את חברון? מי עשה את הסכם חברון? אני לא בא עכשיו לזה, זה הרע במיעוטו. אבל אנחנו צריכים לבקר גם את מי שלא עשה, או מי שעשה דברים רעים. ועד שלא יקום, אדם שמבין שלומד האבן עזרא הזה וחי אותו, אנחנו נסתובב ונמשיך להסתובב. ארץ ישראל זה לא נושא לדיון. מי שמבין את המהות של הארץ, לא דן עליה בכלל. אתה לא מוסר את הגוף שלך. חז"ל אומרים, ארץ ישראל ועם ישראל כגוף לנשמה. קח את הגוף, תכרות לו רגליים. אני רק מוריד יד. אתה רוצה, מה אתה רוצה? שנהיה חברים. שנהיה בשלום, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אוריד אצבע? קח אצבע. מישהו יעשה דבר כזה? להתחפש לך חברים אחרים. שום אצבע אני לא נותן לך. מישהו היה מוותר על משהו? איך אפשר לוותר על הגוף שלנו? אלא כל המקום, וכל השיח, נובע ממקום של חוסר אמונה והרגשת שליטה. הרגשת שליטה, כשאתה בא ואומר, יש פה שני עמים, צריך ללמוד לחיות ביחד. המחשבה שלך שאי פעם, אתה תהיה שולט על כל הארץ, על כל גבולותיה, היא מחשבה הזויה, ששייכת להיסטוריה של התורה. פסה, לא יקום ולא יהיה. הבל הבלים. תראו את הערבים איך הם נלחמים. המצב שלהם הרבה יותר גרוע. לחשוב שעם ישראל ילך מפה ויעזוב. איזה מסירות נפש יש לבהמות האלה, לחיות טרף האלה. אז אנחנו נלחם, כמובן לא בדרך הבזויה הזו. אבל לפחות שיהיה לנו את המקום המאמין, זה היובל, להחזיר אותנו חזרה להבנה השורשית, שארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. מתוך הדבקות בארץ, מתוך הדבקות בריבונו של עולם, מתוך הדבקות בהכרה בעצמנו, בביטחון בעצמנו, לא מתוך תחושת שליטה, אלא מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי והקדוש ברוך הוא מאמין בי. ומי שחי את התחושה הזו שהקדוש ברוך הוא מאמין בו, זה נותן בו עוצמות, זה נותן בו כוח. אדם שאומר אני חלש, אני לא יוצלח, הוא מנותק מריבונו של עולם. אם אתה לא יוצלח, ריבונו של עולם כבר מזמן היה מחליף אותך מפה. שמה להחזיק אותך פה אם אתה רק מזיק? היה לוקח אותך, מה אתה חושב? יש לו כוח אדם מיותר? לא צריך אותך פה סתם. אם הוא שם אותך, כנראה שאתה חשוב. כנראה שאתה הכרחי. כנראה שאתה נחוץ. וכשבן אדם חי בתחושה שהוא רצוי, שרוצים אותו, זה נותן בו עוצמות. בעזרת השם, שנזכה לחזור על השורשים שלנו, להתחזק באמונה, בביטחון, בעצמנו, בארץ, בריבונו של עולם. בעזרת השם, מזה נראה ישועה גדולה. שבת שלום.